הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה הלכתית הקשורה אל נושא כיבוד אב ואם. שיעורנו לרפואת שי חיים בן חיה רחל ולעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. התורה אומרת, קבל את אביך ואת אמך, ואומר רפא ליועץ בערך כיבוד אב ואם. החיוב הזה הוא חמור מאוד, לכבד אב ואם, עד שלא כל אדם יכול לצאת ידי חובה כראוי במצווה הזו. ולכן אמרו רבותינו בגמרא מסכת קידושין, אמר רבי יוחנן, יש יתרון מסוים למי שלא הכיר את ההורים שלו, מכיוון שהוא לא עבר על הציווי של קבל את אביך ואת אמך. ולמרות שאמרו רבותינו, אב, אם, שמחלו על כבודם, כבודם מחול, אבל בכל זאת למדנו על אבינו הזקן, יעקב אבינו, לא חיבל את ההורים שלו 22 שנה, כשהיה בישיבת שם ועבר. מצינו שיוסף הצדיק נתקצרו שנותיו על כך ששמע שהיו אומרים עבדך אבינו והיה שותק. ובעל המנחת חינוך הסתפק, האם מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה של בין אדם לחברו או בין אדם למקום? הרי לגבי כל אדם יש מצווה לנהוג עם האדם האחר בדרך ארץ, בנועם, בחסד, כמובן לא לצער אותו. יחד עם זאת, לגבי אב ואם, אומרת התורה משהו נוסף, כבד את אביך ואת אמך. יש כאן תוספת, וכאן יש מקום להסתפק על התוספת, היות שזה לא שווה לכל אדם, אלא רק לגבי אב ואם אומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך. אולי התוספת הזו היא מכיוון שזו לא מצווה שבין אדם לחברו, אלא בין אדם למקום. או שמה נאמר לו, זוהי מצווה שבין אדם לחברו, אלא שהמצווה הזו היא שונה משאר מצוות שבין אדם לחברו, וכאן יש מצווה לכבד את ההורים. לגבי לכבד בני אדם אחרים, אומרים רבותינו במשנה, איזו מכובד המכבד את הבריות. אבל לא בתור מצווה שאדם חייב לעשות, אלא בתור משהו שהוא בבחינת מלידי חסידותם. לגבי ההורים, לא רק לאהוב אותם, אלא לכבד אותם. התוספת הזו, בשונה משאר האנשים, האם היא אומרת שהמצווה היא בין אדם למקום או בין אדם לחברו? ומה זה משנה? איך נגדיר את המצווה? התשובה היא, מכיוון שהמשנה מסכת יומא פרק ח' אומרת, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו. אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אם אדם עבר חלילה על מצוות כיבוד אב ואם, יום הכיפורים מגיע. אם זוהי מצווה שבין אדם למקום, יעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא יכפר על כך. אפילו אם לא מחל לו, האב לא מחלה לו, האם. אבל אם נאמר שזוהי מצווה שבין אדם לחברו, התשובה לא מספיק טובה, מכיוון שצריך שירצה את חברו, את ההורים. והמנחת חינוך נשאר בספק. אבל הכלי יקר, בספר שמות פרק חף, הוא אומר שהציווי, קבל את אביך ואת אמך, שבעשרת הדיברות, הוא חותם את חמשת הדיברות הראשונות, שמדברות על כבוד המקום. ולכן נאמר, השם אלוקיך בכל אחד מחמשת הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, הדיברה הראשונה מתוך חמשת הדיברות, עד הדיברות האחרונות מתוך החמש. לדוגמה, שמור את יום השבת לקדשו כאשר צבחה השם אלוקיך. קבל את אביך ואת אמך כאשר צבחה השם אלוקיך. וזה כתוב השם אלוקיך רק בחמשת הדיברות הראשונות. זה לא הוזכר בכל חמשת הדיברות האחרונות שמדברות על מצוות שבין אדם לחברו. אומר הכלי יקר, מכאן משמע, מצוות כיבוד אב ואם היא בין אדם לחברו, אבל בעיקר בין אדם למקום. שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, ואם תכבד אב האם, בעבור שמהם נוצר החומר והגוף קלה, זה דבר נהדר וחובה. אבל קל וחומר שתכבד את אביך שבשמיים, שנתן לך את הנשמה שהיא חלק מעולה שקיים לנצח. ולכן אומרים רבותינו בגמרא מסכת קידושין, בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, מעלה אני עליכם כאילו דרתי ביניכם, וכיבלתם אותי, אומר ריבונו של עולם. ולכאורה, מאיפה למדו לומר, שאם והיה ואדם מכבד את אבי ואת אמו, מעלה אני עליכם, אומר הקדוש ברוך הוא כאילו גרתי ביניכם, אלא מאיך למדו את זה? אומר הכלי יקר, היות שמצינו בכל חמשת הדיברות הארונות, לא נזכר שם שם השם, כי זה מדברים שבין אדם לחברו. ולכן הזכיר את המילים, השם אלוקיך, בכל חמשת הדיברות הראשונות, גם בכיבוד אב ואם, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך, השם אלוקיך. ולמה? כיוון שעשה הקדוש ברוך הוא דירה לשמוע גדול, איפה הדירה שלו? אצל האב? והאם, לומר שהמכבד אב האם כאילו דרתי ביניכם, חיבדתם אותי, ולכן מה השכר של מי שמכבד את ההורים? אריכות ימים. ולמה? התשובה היא כי הדבקות בהשם שהוא אין סופי, מקור החיים נותן חיים ארוכים לאדם, וכשאדם מכבד אב האם, הוא בעצם מכבד גם את ריבונו של עולם, ואתם הדבקים בהשם חיים כולכם היום. ולכן אומר, הכלי יקר זוהי מצווה של בין אדם למקום בעיקר. אם כך הם פני הדברים, על הדברים האלה של הכלי יקר שואל הגאון פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת תורה אור, שאלה נהדרת. אם נאמר שמצוות כיבוד אב ואם זוהי מצווה שבין אדם למקום, אז ישנה שאלה חזקה מאוד. הרי הגמרא מסכת קידושין בדף למד ב' אומרת כך, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. ואם נאמר שזוהי מצווה שבין אדם למקום, איך יכול למחול האב על כבודו? לדוגמה, אם האדם לא הניח תפילין רחמנא ליצלן, לא קיים מצוות לולב בזמן שצריך לקיים את המצווה הזו רחמנא ליצלן, האם האדם יכול למחול על כך? האם מישהו אחר יכול למחול על כך שהאדם לא קיים מצוות תפילין? או מצוות לולב. אם נאמר שכיבוד אב ואם זוהי מצווה שבין אדם למקום, זה כמו תפילין, כמו לולב, האדם לא יכול למחול על זה. אם כך לפי זה יוצא, אם האב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אז לכאורה זוהי מצווה שבין אדם לחברו, לא מצווה בין אדם למקום. אם זוהי מצווה בין אדם למקום, איך יכול האדם למחול על כבודו? לכאורה, מזה שהגמרא אומרת, האב שמחל על כבודו, כבודו מחול, משמע שזוהי מצווה שבין אדם לחברו. אבל אומר הגאון פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה, רעיון נהדר. לגבי תפילין, לגבי לולב, לא שייך מחילה, הרי האדם הוא לא בעלים על המצווה. האדם לא יכול לומר, אני מוחל לעצמי או אני מוחל למישהו אחר שהוא לא הניח תפילין. זו לא מצווה שהוא בעלים על המצווה, הוא לא קובע איך תעשה המצווה, המצווה תעשה ביום מסוים, בזמן מסוים, בשעה מסוימת, ויש חיוב על המצווה, ואין שום אדם שהוא בעלים על המצווה שיכול למחול על המצווה הזו. אבל לגבי מצוות כיבוד אב ואם, למרות שזוהי מצווה שבין אדם למקום לפי הכלי יקר, בכל זאת, מהות המצווה מהי? איך מקיימים את המצווה הזו? מה גדר המצווה? לכבד את האדם, ורצונו של האדם זה כבודו, וכשאדם מוכל על כבודו ולא רוצה שיכבדו אותו, אז מהי המצווה? המצווה היא כעת לא לכבד אותו. ולכן כשאנחנו אומרים אב שמחל על כבודו כבודו מחול, זה לא בגלל שזוהי מצווה שבין אדם לחברו, אין הכוונה שהאדם ההורה מוותר על המצווה שהילד יכבד אותו, הוא מוותר על כבודו, ואז נפטר רבן ממצוות כיבוד אב? לא, אלא במצב כזה השתנה אופן הכיבוד. עכשיו הכיבוד הוא למלא את רצונו ולא לכבד אותו. לפי זה מובן למה יכול למחול אפילו אם נאמר שכיבוד אב ואם היא מצווה שבין אדם למקום. למה? עצם זה שאדם, ההורה, מוכל, זה לא מפקיע את מצוות כיבוד. הכיבוד אב ואם כמצווה שבין אדם למקום, אלא רק משנה את הצורה שלה. אבל עצם המצווה נותרת עדיין כבין אדם למקום, רק איך מקיימים אותה, זה תלוי ברצון של ההורה, ולכן הכבוד של ההורה הוא שונה מהורה להורה, ולכן הורה שמחל על כבודו, כבודו מחול לא בגלל שהמצווה היא בין אדם לחברו, אלא בגלל שהגדרת המצווה, אופן קיום המצווה, תלוי באדם, שלא כמו לדוגמה מצווה תפילין או נטילת לולב. אז אם כן, כך אומר הגאון הרב שיינברג, שאפשר להסביר את הכלי הקר שאומר שמצוות כיבוד אב ואם זוהי מצווה שבין אדם למקום, ובכל זאת, אב שמחל על כבודו, אם שמחלה על כבודה, כבודה מחול. כי אופן והגדרת המצווה תלוי בהורים שהם יקבעו מהו הכבוד הראוי והנכון מבחינתם. ומכאן נעבור אל דברי הגמרא מסכת תענית. רב נחמן בר רב חסדא רצה לבוא אל רב נחמן בר יצחק, כך אומרת הגמרא תענית בדף חף א', אמר לו רב נחמן בר יצחק, זה לא נאה שאתה רב נחמן בר רב חסדא תבוא אליי. למה? כי אתה צדיק בן צדיק, אתה אדם חשוב בן אדם חשוב, אני אדם חשוב רב נחמן בן אדם שהוא לא חשוב. שואל השפת אמת, איך ייתכן שיאמר דבר כזה? איך ייתכן שרב נחמן יאמר, אני בר יצחק, אני אדם חשוב, אבל אבי אינו אדם חשוב, ולכן לא ראוי שאתה רב נחמן בר רב חסדא תבוא אליי, אלא אני אבוא אליך. לכן אומר השפת אמת, זוהי גרסה לא נכונה. לא ייתכן שרב נחמן בר יצחק יאמר על אבא שלו שהוא אדם לא חשוב, הרי זה דבר שהוא נוגד את מצוות כיבוד אב ואם. אומר השפת אמת, למרות שאין לו דרך להסביר את הגרסה הנכונה, אבל זו ודאי לא גרסה נכונה. הגמרא מסכת שבת אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. מאיכן מוכיחה את זה הגמרא? בני ראובן עמדו על הר עיבל, והזכירו את החטא שמיוחס לראובן שחילל יצועי אביו. אם היה ראובן חוטא, אז אסור לבן להזכיר את חטאי אביו. אז אם כן, לא היה ראוי ששבט ראובן יזכירו את חטא אביהם שבלבל יצועי אביו. ולכן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, אומרת הגמרא מסכת שבת, אז למדנו שאסור להזכיר את חיסרון ההורים. עוד מצינו שאומר בעל חידושי הרים, בפרשת כי תישא, התורה מונה בפרשה הזו 139 פסוקים. והפסוקים מחולקים באופן כך, העליות כהן ולוי הם 74 פסוקים, וכל שאר העליות משלישי עד העלייה האחרונה 65 פסוקים. יוצא בשתי העליות הראשונות יש יותר פסוקים מאשר בכל חמשת העליות הנותרות. הרי לכאורה היה נכון יותר לסדר את הפרשה בצורה יחסית מסודרת יותר, חלוקה יותר מאוזנת. אומר בעל חידושי הרים, רעיון נהדר, ב-74 פסוקים שבתחילת הפרשה עוסקת התורה בחטא העגל, וזה לא מתאים שיעלה ישראל ויקרא את חטאי אבותיו שחטאו בחטא העגל. ולכן סידרו שבכל 74 הפסוקים הראשונים בפרשת כי תישא עולים דווקא כהן ולוי. ולמה? מכיוון שאבותיהם לא השתתפו בעגל, רק שלא יעלה ישראל ויזכיר את חטאי אבותיו. אז גם להזכיר חלילה גנות של ההורים הדבר יהיה אסור. ולא פעם בני אדם הולכים לטיפולים נפשיים ומדברים על הוריהם. וחשוב לבדוק כל מקרה לגופו, עשה לך רב והסתלק מן הספק שלא ייכנס האדם רחמנא ליצלן לאיסור שבו יזלזל בהורים שלו. ומצינו בגמרא במסכת יבמות בדף חף ב', אומרת הגמרא, אסור לבן להקות את אביו. הגמרא דנה באיסור הזה של איסור הקעת אביו, איסור חמור, בן שמכה את אביו, מכה שעושה חבורה, חייב מיתם. ודנו רבותינו בשולחן ערוך, ביורה דעה סימן ריש מם א', לגבי הוצאת קוץ או לגלח את האב. חומרת הדין הזה שאסור להכות רחמנה לצלן את האורים, היא מוזכרת בשולחן ערוך. אם היה קוץ, תחוב ביד של האב. ויש שם אדם שיכול להוציא את הקוץ, לא יוציא הבן את הקוץ מאביו, למה? כיוון שיש חשש, שמה, בשעה שיוציא את הקוץ, לא ייזהר מספיק, ויפצע רחמנה לצלן את אביו. אבל במקרה שאין אדם אחר שיכול להוציא את הקוץ, אז מותר וגם מחויב הבן להוציא את הקוץ, כמו שיאמר לו אביו, כדי למנוע צער מאביו. הדין הזה קיים גם האב מבקש מהבן שלו תגלח אותי. אם יש מישהו אחר יעשה, כי יש חשש שיעשה חבורה בזמן שמגלח אותו. יש הרבה עניינים שהם שכיחים בימינו שנובעים מהדין הזה. לדוגמה, הורש נזקק לקבל זריקה בכל יום. יש לו מחלה שהוא צריך לקבל זריקה בכל יום? קשה לחפש אדם שיבוא להזריק לו בכל יום. או שהדבר כרוך בהוצאה כספית, נשאלת השאלה. האם מותר לבן להזריק לאביו? רבותינו הגדולים, מורן הרב אליושיב, מורן הרב אוזנר, אומרים שבזריקות תת-עוריות שהמחת נדחבת בבשר, ובדרך כלל לא נעשית חבורה, מותר. אבל לגבי זריקות שמחדירים לבריד, ודאי נגרמת חבורה, ובמקרה כזה יש לעשות שאלת חכם, האם נכון שהילד יעשה או מישהו אחר יעשה? למדנו על גודל הזהירות, לא לפגוע בהורים, לכבד את ההורים. והגמרא מסכת יבמות, בדף חפי, אביי מביא בשם אמו הלכה לגבי מה שמופיע בגמרא. לגבי הגדרת שיעור הזמן, שבו שמועה שנפוצה ברבים תחשב כשמועה בעלת תוקף, שבאמת צריך לחשוש מהשמועה הזו. ובכלל מוצאים כמה וכמה אמרות של אביי שמביא בשם אמו. ולכאורה, זה דבר תמוע. אביי היה יתום מאב ואם, כבר משעת הלידה שלו. אחרי שהתעברה אמו, נפטר אבא, אביו, בשעת לידתו, נפטרה אמו. אז איך מזכיר אביי דברים בשם אמו? ובזה דנה הגמרא מסכת קידושין בדף למד א'. אומרת הגמרא, באמת אביי היה יתום, אלא בכל מקום שמוזכר, אמר אביי, אמרה לי אם, הכוונה היא לאישה שגידלה אותו כאם. שמו האמיתי של אביי היה נחמני. משהו היה יתום מאב ואם, זה רמוז בכינוי אביי. זה ראשי תיבות של פסוק שמופיע בספר הושע פרק י' אביי א' אשר ב' בך, י' י' ירוחם יתום. הגמרא מסכת יבמות בדף סמכי אומרת, אפילו שהאישה הזו לא הייתה אמו האמיתית, מאמצת, היה מוכן אביי וגם רצה לחבל את האם המאמצת שלו ולשרת אותם. אלא שאמו המאמצת הייתה אישה חכמה, כפי שרואים שגם אביי מזכיר את אמרותיה, והיא הכירה במעלת התורה, התורה שבאביי, ולא התריכה אותו, אפילו תרחה קלה, של הגשת צלחת המאכל, שבה היו מדבילים את הפת, היא סירבה לקבל ממנו. כל זה כדי שהוא אביי יהיה משועבד, ונתון רק בעולה של תורה, ויהיה משוחרר מכל מחויבות אחרת. ואכן כך אביי היה נוהג לומר, ההתנהגות המופלאה של אמו המאמצת, הועילה לו להתעלות בתורה. ומצינו גם בגמרא בבא בתרא בדף י"ט, שהיו אמוראים מכבדים ועושים את רצון הוריהם המאמצים. אבל זה לא מדין מצוות כיבוד אב ואם. מצוות כיבוד אב ואם חלה על ההורים הביולוגיים. אבל כמובן חייב לכבד אותם משום הכרת הטוב. להלכה, מופיע בספר מורה הורים וכיבודם, בשם הגאון רבן ציון אבא שאול. בשם הרב אליושיב, שחייב אדם לכבד את ההורים המאמצים מקצת כבוד, אבל זה לא משום דיני כיבוד אב ואם, אלא משום חיוב הכרת הטוב כלפיהם. והכלל הזה, לכבד אותם מקצת מגדרי הכבוד, מופיע באגרות משה, שאומר שהנושא הזה של כיבוד הורים מאמצים הוא לא כמו כל טובה שבן אדם אחר עושה, אלא זה גם תלוי לפי דעת בני האדם, שבני האדם לא יחשיבו את האדם ההוא שיש לו הורים מאמצים ולא מכבד אותם שיאמרו שהוא כפוי טובה. ורבותינו בגמרא, מסכת מגילה בדף י' ג' מספרים, בתיה בת פרו הצילה את משה רבינו וגידלה אותו, ולכן נחשבת כאילו הייתה האימא שלו. וכך אומרים רבותינו על כל ילד או ילדה שגדלים בבית של הורים מאמצים, ההורים נחשבים כההורים והילדים נחשבים כבניו. הרמ"א בחושן משפט בסימן מ"ב כתב לגבי ילד או ילדה שגדלים בבית ההורים הלא אמיתיים המאמצים שלהם, נחשב כל כך כבן עד כדי כך שאם כתב אדם בשטר לגבי ילד מאומץ שלו את המילה בני, השטר לא נחשב כשטר מזויף. ובאחרונים דנו בשאלה, האם יכולים לקרוא לילד כזה לתורה בשם אביו המגדל אותו? כלומר, הילד הזה קוראים לו ראובן, לאב המאמץ קוראים שמעון. איך מעלים אותו לתורה? כראובן בן שמעון? או שמה כראובן בן השם האמיתי של אביו? וזוהי שאלה אקטואלית, מכיוון שיש אנשים שמאמצים ילדים, ולא הילדים ולא ההורים מעוניינים שהדבר יהיה ידוע, בכל אופן לא ברבים. הם לא רוצים שהילד ירגיש חריג בין החברים שלו. והחתם סופר מצדד שיכולים להעלות אותו לתורה בשם אביו המאמץ, כמו שמצינו שבתיה בת פרו הצילה את משה רבינו וגידלה אותו, ולכן נחשבת בהיבט מסוים כאילו הייתה אמו. בשוט חתם סופר הוא גם נשאל, במקרה שיש כמה אבלים בעלי חיוב קדיש, האם הם יכולים לעכב ילד מאומץ מלומר קדיש בבית הכנסת על אביו המאמץ? הוא מכריע להלכה שיכולים לעכב אותו מאמירת קדיש, הוא לא יכול לתפוס להם מהקדישים, אבל ודאי שיכול אותו ילד מאומץ להוסיף פרק תהילים אחרי התפילה, ואז הוא יאמר קדיש, ואין שאר האבלים המתפללים בבית הכנסת יכולים למונעו מכך. וגם מופיע ברמו אורחיים סימן קופלמד ב' לגבי אמירת קדיש יתום על אביו המאמץ. אם האבא הביולוגי בחיים, אביו מולידו, אם הוא בחיים, אז לא יכול הילד המאומץ לומר על אביו המאמץ קדיש יתום אם יש חשש שאביו הביולוגי יקפיד על כך. אבל כמובן שאם אביו הביולוגי לא מקפיד על כך, יכול הילד המאומץ לומר קדיש על אביו המאמץ קדיש יתום. ונסיים בסוגיה האחרונה בנושא כיבוד הורים. ישנו איסור לאדם להזכיר את ההורים בשמם, אבל אדם שנאלץ לקרוא לאביו או לאמו בשמם, לדוגמה, שואלים אותו, איך קוראים להורים שלך? מותר להזכיר אותם, רק להוסיף תוספת תואר כבוד, הרב, רב, חכם. אחד מתארי הכבוד שמצאנו בפוסקים, שבהם יכול לכבד את אביו, כשנאלץ להזכיר את השם שלו, הוא אבא. אנחנו מוצאים בסוגיה, בגמרא מסכת יבמות בדף נון זין, נחלקו האמוראים רב ושמואל. שמואל מסביר את דברי רב, והוא נוקט בלשון מיוחדת ואומר, הוא מודה לי אבא, כשבשם אבא הוא מתייחס לרב. כלומר, רב ושמואל הם ברי פלוקטה, חולקים האחד על השני בהרבה מקומות. כשנחלקו רב ושמואל, שמואל אומר, נכון שאני חולק על רב בנושא מסוים, אבל מודה לי רב בנושא אחר. איך הוא אומר? מודה לי אבא. לא מודה לי רב, מודה לי אבא. כלומר, אבא הוא מתכוון לומר רב. ואומר רשי, למה אומר שמואל, הוא מודה לי אבא, ולא הוא מודה לי רב? כי אבא זה תואר כבוד. ולמה? כי שמואל היה צעיר מרב, רב היה מבוגר משמואל, ולכן קרא לו בלשון של כבוד. התואר אבא, המשמעות נשיאי ורבי, כך אומר רשי. ולכן הדברים האלה של רשי הם מקור לדברי הגאון מבילנה ביורה דעה סימן רשמם ב', שמותר לאדם לקרוא לאביו או לרבו בשם הפרטי כשמוסיף את התואר אבא. לדוגמה, רבי שמעון בר יוחאי מופיע בגמרא מעילה י"ז יוחאי אבא. כלומר, רבי שמעון אמר על אביו, לא אבא, אלא יוחאי אבא. הוא הזכיר את התואר אבא, ואבא, במשמעות שלנו הכוונה, מי שמוליד. במשמעות של רבותינו הכוונה, נשיאי ורבי. כמו שמופיע בדברי רשי בגמרא, מסכת יבמות. אם כן, רבי שמעון בר יוחאי קורא לאבא שלו יוחאי אבא. התואר אבא זה תואר של כבוד, נשיאי ורבי. ומצינו ששלמה המלך, בתפילתו בזמן חנוכת בית המקדש, אומר ואתה השם, אלוקי ישראל, שמור לעבדך, דוד אבי, את אשר דיברת לו למור. כך מופיע מלאכים א' פרק ח'. מה כתוב שם? ואתה השם אלוקי ישראל, שמור לעבדך, דוד אבי. הוא מזכיר את אבא שלו בשם, דוד. הוא לא מסיף שום תואר כבוד לפני שמזכיר את השם דוד, ולאחר מכן הוא מוסיף את המילה אבי. אבל החידה אומר שמהפסוק הזה אי אפשר ללמוד האם צריך להוסיף תואר לפני או תואר אחרי השם, או מדוע דוד המלך מוזכר רק בשם דוד אבא ולא עוד תואר נוסף. מדוע? למה אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה שאין חובה להוסיף תואר חוץ מהמילה אבי וגם אחרי שמזכירים את השם? התשובה היא, מהפסוק הזה אי אפשר להוכיח, כי הפסוק הזה נאמר לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר החידה בברכי יוסף, אולי במעמד כזה שמדברים לפני הקדוש ברוך הוא, אין גבהות לפני המקום, ולכן לא ראוי להזכיר עם שום שם תואר. עד כדי כך, על בסיס דברי הברכי יוסף האלה, בספר שערים המצוינים בהלכה על קיצור שולחן ערוך, מופיע על הנוסח המקובל לומר מי שברך, או בהזכרת נשמות, על האבא, על האם, אבי מורי. וצריך עיון, הרי זוהי תפילה ואין גבהות לפני המקום. ולכן יש שכתבו שבברכת המזון לא יאמר בהרחמן הוא יברך את אבי מורי, אלא רק את אבי, כי אומר החידה, אין גבהות לפני המקום. ולכן אומר שלמה המלך, ואתה השם אלוקי ישראל שמור לעבדך, דוד, מזכיר אותו בשם הפרטי שלו. מדוע? מכיוון שזוהי תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ולפני הקדוש ברוך הוא אין מזכירים תארים מכבדים, אין גבהות לפני המקום. אבל בשו"ת סלמת חיים כתב, לא לשנות את המנהג. שהרי מנהגם של ישראל תוראי ועד רבה יאמר בברכת המזון, הרחמנו יברך את אבי מורי, וזו לא גבהות לפני המקום, אלא עד רבה מזכיר את זכותו של אביו, שחינך אותו לעבודת השם, ובזכות זה שהוא מורי וחינך אותי לעבודת השם, לכן ראוי שיזכה לברכה. אז למדנו ששמואל היה מכנה את רב בשם אבא. מדוע? אומר רשי, כי אבא זה תואר כבוד, נשיאי ורבים. אבל מצינו בגמרא מסכת חולין, שהשם הפרטי של רב היה באמת אבא, זה השם שלו. עד כדי כך שחייה ברב היה אומר, כך אמר אבא, מופיע בירושלמי בבבת רפר ג' אבל לכאורה, אבא זה השם הפרטי של רב, אז איך קרא לו הבן שלו חייה ברב אבא? אבא זה השם הפרטי שלו, ולא יקרא אדם בשמו של אביו, בן בחייו, בן במותו. אבל רבים האחרונים אומרים שאם זה השם של האבא, אבא זה השם הפרטי שלו וגם התואר, כי הוא אבא, אז יהיה מותר לקרוא לו אבא. כל החברה קוראת לו אבא, כי זה השם שלו, והבן שלו קורא לו אבא, כי זה התואר שלו. היו ברוכים.
קהיל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.